אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה שמינית פרק שישי. אני אביב מנוח.
אני עומר קפלן.
שלום עומר, מה קורה?
נהדר, נהדר, מה שלומך?
בסדר, לא רע, לא רע.
שמה, אני חייב להגיד לך, שבחוץ שלג, והיום לבשתי את המעיל, אז הכל בסדר, אני לא קופה מקור כמו אתמול. למדתי, הייתה הפקת לקחים מאז שעשית לי הרצאה אתמול על מזג האוויר ואיך מתלבשים להיום.
יפה, כל הכבוד, אפשר, היית חושב שהיית לומד את זה בעצמך, אבל לא.
זה או, כן, זה היה או זה או היפותרמיה, אז אני שמח שבחרתי בדרך של להתלבש.
יפה מאוד. You have chosen wisely. טוב, אז אנחנו שורפים משחקים, פודקאסט לגיימר העצלן. אנחנו מדברים מדי שבוע על משחקי וידאו, תפקידים ולוח. את השידור החי שלנו אפשר למצוא ב-twitch.tv/isl.me, מילה אחת. אנחנו משדרים בימי חמישי, מתישהו בין 5-9 בערב, תלוי מי נמצא פה. את כל הפרקים אחר כך אפשר למצוא באתר isl.me, שם יש קישורים להרשמה בכל המקומות שאתם צורכים פודקאסטים למיניהם כרצונכם. אתם יכולים גם להאזין לפודקאסט באתר עצמו או בווידאו שעולה ליוטיוב, כל האפשרויות פתוחות לכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד תוכניות של חברי הצוות, אז יש לנו את גיימפד COIL, ששם יש את פודקאסט גיימפוד, הפודקאסט הוותיק ביותר למשחקים בישראל. את פודקאסט On the Shoulders of Dwarves בדוורפקאסט.net, שזה הפודקאסט למשחקי תפקידים של ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואנוכי, ואת סטורם צ'ייסר, זה הפודקאסט הפופולרי ביותר למשחק הגוסס, Heroes of the Storm, בהפקת עומר קפלן, שבו גם אני משתתף.
זה הפודקאסט הפופולרי ביותר, למשחק הכמעט פופולרי ביותר.
בטח, הכי איזה. אנחנו נדבר היום על המשחק הבאמת הכי פופולרי בתחום שלו. זהו, אנחנו נדבר בפרק הזה על הדברים ששיחקנו לאחרונה, ומה מחכה לנו בהמשך, אבל לפני זה, בשבוע שעבר סיכמנו שנה, ועומר לא היה כאן, אז זאת הזדמנות טובה לשאול אותך, עומר, מה היו המשחקים הבולטים שלך ב-2018?
אז אני אתן לך אותם, אפילו חשבתי על זה הרבה, ושאני חושב על... האמת שמאז ששמעתי את הפרק של שבוע שעבר, אני ככה מנסה להבין מה שלושת המשחקים. אני אתן לך אותם אפילו לפי מיקום, ואתה פשוט לא תשפוט אותי, תקשיב ותגיד, אוקיי, אז ככה. במקום השלישי, Magic the Gathering Arena, במקום השני יש לי את Destiny 2 Forsaken, ובמקום הראשון, המשחק הכי טוב ששחקתי בו ב-2018, Dead Cells.
רק עכשיו הבנתי שכתבת את זה הפוך.
כן, כן, אני לא יכול להתחיל ממקום ראשון.
לא, זה אני מבין, אבל כששמתי את זה בתוך הליסט, אז הליסט היה הפוך ממה שהגדרת.
אני בכלל שמח שנתת לי לשים ליסט בהערות הפרק.
זה בסדר גמור לשים ליסט בהערות הפרק, אם צריך ליסט. זה כמו, תשמע, בוא אני אספר לך סיפור לפני שאנחנו ממשיכים עם... המשחקים הטובים שלך ל-2018, בתחילת העשור, בתחום בניית האתרים, שזה מה שעסקתי באותו זמן, קידום ובנייה של אתרים, רוב האינטרנט היה בנוי בטבלאות. אני לא יודע אם אתה זוכר את התקופה, את תקופת האימים הזאת.
זוכר, יש לי סיפור טוב על זה בשבילך אחר כך.
כן. זה בדיוק ממש לפני ש-HTML5 נכנס לתמונה, והם ניסו אז שני פרוטוקולים נפרדים, אחד היה HTML4 נקודה משהו, והשני היה XHTML, ורוב האינטרנט נשלט על ידי טבלאות, אבל כאילו אנשים ברמות הגבוהות יותר, ככל שהתקדמנו והתפתחנו, הבנו שכתבו את HTML בצורה כזאת, שאתה לא אמור לבנות עמודים עם טבלאות, אתה אמור להשתמש ב-HTML יחד עם CSS, בשביל לעמד את העמודים כמו שצריך. ואתה יודע, ואחד הדברים שהיינו אומרים כל הזמן, גם היינו צריכים להילחם על העמדה הזאת, גם ללקוחות וגם לבוסים שלנו בעבודה, למעשה ההתעקשות שלהם להמשיך לעבוד בטבלאות, הייתה אחת הסיבות שעזבתי את העבודה באותו זמן, וזה היה כזה, המנטרה הייתה, משתמשים בטבלאות למה שאמור להיות מידע טבלאי. אם זה לא צריך להיות מידע טבלאי, אין שום סיבה להשתמש בטבלאות. אז אותו דבר להראות הפרק, אם זה לא צריך להיות בליסט, אין שום סיבה להשתמש בליסט, אבל כשצריך ליסט, ליסט זה טוב.
אז אני אספר את הסיפור שלי על טבלאות, אני לפני המון המון שנים בעוונותיי גם בניתי אתרים, ולא הייתי כל כך טוב בזה, והיה לי חבר שעד היום חבר טוב שלי שהוא ממש טוב בזה, ואני אספר לך איך המסלולים של הקריירה שלנו התפצלו מאיזשהו אירוע מעניין. אנחנו בנינו איזה אתר ביחד, ואני כאילו לא ממש התעסקתי יותר מדי בסינטקס, ורק רציתי שהדבר יהיה בנוי, כאילו רצינו פשוט להרים איזה משהו, ובמקום לעשות רווחים בין פסקאות, בדרך שהיו אמור לעשות את זה, אז אני לא זוכר אם זה היה ביארים או מה שהיה לפני הביארים, אני פשוט כתבתי קשקושים של איזה סימנים, וצבעתי אותם בצבע לבן, ככה שיהיה רווח בין פסקאות, אבל אתה יודע, יש שם תווים ביניהם שפשוט צבועים בלבן.
למה, אומר? למה אתה גרוע, אומר?
ואז הוא, חבר שלי ראה את זה, ואז הוא אמר לי, זאת הפעם האחרונה שאתה נוגע בקוד. ואז המסלולים של הקריירה שלנו התפצלו, אני התחלתי יותר להתעסק בניהול מוצר, ואז כאילו חזרתי לקוד שנים אחר כך, והוא המשיך להתעסק בקוד, ועכשיו הוא ראש צוות בגוגל. אז כאילו, כשתבין מה קורה למי שמתעסק לא טוב עם טבלאות.
כן, אתה כמו האנשים האלה שלא יודעים להשתמש בוורד, ובמקום להשתמש בדברים כמו אנטר ופסקאות וזה, הם פשוט עושים רווח בשביל הכל. גם בשביל לרדת עמודים, גם בשביל זה.
לא, זו, אני מאז השתפרתי. הקוד שלי נהיה קצת יותר טוב עכשיו. לא הרבה יותר טוב, אבל לפחות אני לא עושה רווחים עם אותיות צבועות בלבן.
רגע, אבל אפרופו זה שאתה היום בונה אתרים, אז תספר למאזינים שלנו על המיזם שלך.
כן, בכמה, שנראה לי שלושת החודשים האחרונים, אני עובד על, זה אתר חדשות, real time, מבוסס אלגוריתם שמתעסק כולו באי-ספורטס. הוא עובד לא רע, האמת שהרמתי אותו לאינטרנט החי לפני שבוע בערך, יש לי בערך 200 אנשים שמשתמשים בו ביום, זה די מלחיץ אותי. אתם יכולים להסתכל בהערות הפרק, יש שם קישור או להיכנס לאי-ספורטס, radar, זה כמו רדאר, אי-ספורטס מחובר, נקודה. עובד מצוין מהטלפון, יש אינטגרציה מגניבה לגוגל הום, אתם יכולים לבוא למכשיר גוגל הום שלכם ולהגיד, היי גוגל, תביא לי כותרות כאילו אי-ספורטס, והוא יקריא לכם אותם. אתר נחמד, סופר מגניב, וכן, זה ממש הוא ממש צעיר, ואני עוד מתקן בו באגים כל יום, אז זה כן. כן.
אז יהיה לך, אולי יהיה לך מתוך המאזינים שלנו עוד כמה עשרות משתמשים.
אם אתם בקטע של אי-ספורטס, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי שווה. אז זהו, אז אלה שלושת המשחקים שלי. יש לי משחקים שכמעט נכנסו לרשימה. Moonlighter היה מאוד קרוב להיכנס לרשימה הזאת. Subnautica היה מאוד מאוד קרוב להיכנס לרשימה הזאת. Into the Bridge היה ממש על הקצה. והמשחק שממש רציתי לשחק ב-2018 ולא יצא לי, זה סלסט. יצא לך לשחק בזה?
לא, זה לא מהמשחקים שאני הולך לשחק בהם, כי זה פשוט לא ז'אנר שאני נוגע בו, אבל שמעתי הרבה דברים מהחברים שלנו בטוויטר. עכשיו שאתה מזכיר לי את זה, יכול להיות שאני, אולי אני אשחק בו בבינגו של מחוץ לאזור הנוחות שלי.
תשמע, כאילו הביקורות כל כך מעללות את המשחק הזה, והוא פשוט, אני מסתכל על Let's Play ועל כל מיני כאלה, זה פשוט לא נראה לי כיף, אבל אני חייב לשחק פה רק כדי לראות כאילו על מה כל הדיבור. אז אני אנסה את זה.
מגניב.
וזהו,
אני לא יודע למה חשבת שאני אעביר ביקורת על הרשימה הזאת. כל אחד מהמשחקים, מהדברים שרשמת, הם ראויים לחלוטין להיות ברשימה הזאת. מה? איפה הבעיה? אני לא מהאנשים שאומרים, אה, דסטיני.
לא, יש תמיד שמישהו נותן את הטופ שלוש שלו, אז אתה יודע כזה, אבל למה לא Red Dead Redemption? איפה ספיידרמן? איפה God of War? כאילו, תמיד יש כאלה.
מתוך השלושה האלה, ספיידרמן זה המשחק היחיד שבאמת קיבל מקום ראוי בסיכום שלנו שבוע שעבר. God of War היה שם בתור המשחקים שזיירמן שם בסוף רק בשביל להזכיר אותם. ורד דד בכלל לא נכנס לרשימה. אז אתה יודע שזה לא אנחנו. ההערה היחידה שיש לי לזה זה שמאג'יק דה גאדרינג ארנה הוא טכנית בבטא.
לא, אני חושב שכבר הרליס רשמי, אם אני לא טועה, כאילו... אני כאילו, הגרסאות שאני משחק בהם לאחרונה זה נראה לי פול פרודקשן, אבל אני... כאילו, אני שיחקתי בו בבטא, אז עברתי... נראה לי שכבר יצא מבטא.
טוב, יכול להיות. יכול להיות שהוא יצא מבטא. כן, אני חשבתי שהוא בבטא פתוחה כזה.
לא, אבל, לא, עדיין משחק...
אבל בשביל משחקי free to play זה לא... הדיסטינקשן לא באמת משנה.
כן. אז זהו, אגב, אני אתן לך, לפני שנדבר על מה שיחקנו השבוע, אני יודע שאתה חובב סבנאוטיקה מאוד גדול, ואני משחק בו לפחות פעם בשבוע, כי זה משחק נהדר, ואתמול גיליתי שאתה יכול לרוץ בסבנאוטיקה, וזה שינה לי את כל הדרך שאני חושב על המשחק. כאילו, עד עכשיו פשוט הלכתי נורא לאט לכל מקום, ואז זה כזה, וואו, אפשר לרוץ, וזהו.
יופי, גילית את מקש השיפט, כל הכבוד לך.
לא, כי מי חשב שבמשחק כזה עשו שאפשר יהיה לרוץ, אז אפשר?
כן, אפשר, יש אפילו, ויש כאילו מקומות שאתה עולה בהם על אדמה יציבה, אז צריך את זה.
כן, ככה זהו, ככה גיליתי את זה.
כן. טוב, יפה, אז באמת בוא תתחיל לספר לנו מה שיחקת השבוע.
אז השבוע שיחקתי, כמו שאתה בטח יודע והמאזינים כבר שומעים מהמנטרה שאני חוזר אליה בשני פרקים האחרונים ולא עבדה, אני הבטחתי לעצמי שאני לא אקנה משחקים בינואר, ועד עכשיו, כמה ימים אנחנו בתוך ינואר? 10 ימים?
כן.
הכל בסדר, עובד. אז המשחק ששיחקתי בו הכי הרבה השבוע זה משחק סוויץ' בשם צ'אזם, תהום. הוא עולה $20, קניתי אותו בסייל של קריסמס.
אני חושב שאנשים בלי מבטא אמריקאים קוראים לזה קאזם.
זה לא צ'אזם?
לא.
קאזם?
כן.
קאזם? כן. שיהיה קאזם? סליחה. אוקיי. שיהיה. בסדר? אז מעכשיו קאזם. וזה משחק סופר מגניב, זה משחק פלטפורמר, דו-ממדים, גרפיקת פיקסלים נחמדה, זה משחק ש... כאילו אני לא נכנס להגדרות, אבל זה נראה לי משהו... עכשיו, אתה בטח תתקן אותי 20 פעם תוך כדי ותגיד לי שזה לא זה.
קאזם.
אבל זה נראה לי משהו שאתה היית מגדיר מטרואידבניה, ואני אסביר... אז בגדול, מה שקורה במשחק הזה, אתה משחק אביר, מתלמד, שבדיוק סיים את האימונים שלו, וצריך לצאת למשימה הראשונה בעולם האמיתי, אז אתה מתחיל במין טירה כזאת. וכל המשחק עצמו הוא סייד סקורלינג כזה, אתה פשוט עובר בין מסכים. והמשימה הראשונה שלך זה להגיע לאיזשהו כפר, ובכפר אתה מגיע הכל נטוש, אין אף אחד חוץ מראש העיר, ואז ראש העיר אומר לך כן, והכל כזה, יש מוזיקה נורא נחמדה, והאווירה היא לא כזאת שלוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות, אז ראש העיר אומר לך כן, כל האנשים בעיר נכנסו למכרה ולא ראיתי אותה מאז. מאוד חשוד, אדון ראש העיר, שאתה בן אדם האחרון שנשארת, אבל בסדר, כאילו הוא גם ראש עיר זקן כזה, ואתה נכנס לחדר שלו ומצלצל לו בפעמון דינג כזה שעל השולחן, ואז הוא מתעורר וכזה, מה קורה? אז הוא נותן לך דף עם מין רשימה שיש בה את כל הרשימה של האנשים, ואתה מוחק אנשים מהרשימה תוך כדי שאתה מוצא אותם, ומשם אתה נכנס למכרה, ובמכרה יש מפלצות, ויש לך חרב שאתה משתמש בה, הורג את המפלצות, והמטרה, אני חושב, כאילו אין שום דבר מוגדר, אז אני פשוט עובד לפי מה שנותנים לי, המטרה זה למצוא את האנשים של העיר ולהוריד אותם מהרשימה, כשכל פעם שאתה מוצא מישהו מהעיר, הוא בדרך מאוד מסתורית חוזר לך לכפר, סליחה, לעיר, ויש לו שם עבודה, נגיד אתה מוצא את הנפח, אז הוא חוזר לנפחייה, ואז אתה מקבל אפשרות לקנות דברים, אתה מוצא את הקוסם, הוא חוזר לעגלה שלו ואתה יכול לקנות שם קסמים, אתה מוצא את הבעלים של, לא יודע, יש שם איזה מועדון הימורים, אתה מוצא את הבעלים של המועדון הימורים, הוא נותן לך אפשרות להמיר כסף, לשחק איזה מיני גיים ולקבל כל מיני לוט,
כמו כל משחק RPG בערך אי פעם.
כן, ותוך כדי שאתה חוקר, זה למכרה יש קומות, ואני לא אעשה יותר מדי ספוילרים מתי שזה מפסיק להיות מכרה, אבל תוך כדי שאתה יורד בקומות, אתה מגיע לאזורים שאתה לא יכול להגיע אליהם. בערך כמו שקורה ב-Dead Cells, אתה מגיע פשוט למקומות שאתה אומר, אוקיי, בשביל להגיע למקום הזה, אני צריך ללמוד לזחול או להחליק.
כן, יפה. זאת ההגדרה של מטרואידבניה.
כן, בגלל זה כתבתי את זה שם.
זה גם ההגדרה שסטים נותן למשחק. יש לך מקומות שאתה יכול להיכנס אליהם, אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום אחר שנותן לך יכולת חדשה, ואז אתה חוזר למקומות שאתה לא יכול להגיע אליהם.
בדיוק. אז זה מכריח אותך לעלות חזרה ולחקור את המקומות האלה, ויש במשחק בוסים. המשחק הוא לא בדיוק רוגלייק, אבל הוא מזכיר טיפה, כאילו אתה יכול למות, שאתה מת, אתה שומר את כל מה שאתה מקבל, ואתה יכול להתחיל מחדש, יש במשחק הרבה מקומות בתוך המכרה, יש חדרים שהם כזה סייף רום, שאתה מגיע, אתה יכול גם לשמור, וגם זה מרפא את עצמך, מרפא אותך עד הסוף, ואתה לא צריך להתחיל מהעיר מחדש ורדת את כל המיליון קומות.
האם שער המבוך רנדומלי?
זהו, זה לא, זה כן רנדומלי, אבל אתה מתחיל כל משחק עם סיד, כאילו...
לא, זה בסדר. השאלה, האם כשאתה מת, הוא הופך לי, הוא משתנה?
לא.
אז זה לא רוגלייק.
אה, אוקיי. אז זה לא... זה גם לא כתבתי את זה, אז זה בסדר. אז המשחק עצמו, אתה מתחיל עם סיד, כאילו, המבוך נשאר אותו מבוך, הדברים אותם דברים.
אבל כל פלייטרו, אתה יכול לעשות פלייטרו קצת שונה, כי המבוך משתנה.
בדיוק, וגם בתוך המבוך עצמו יש חידות. והחידות הן, נראה לי שיש לי 5-6 שעות בתוך המשחק הזה, לא יותר מדי. או שזה קצת, זה בינוני למשחק נראה לי מהסוג הזה. אז החידות לא ממש מסובכות, הייתה חידה אחת שכמעט התפתיתי ללכת להסתכל כאילו באינטרנט, אבל בסוף פתרתי את זה, כאילו זה לא היה כזה, לא היה כזה מסובך. וזה נחמד, יש כאילו, יש בוסים, הבוסים מאוד מרשימים, הסאונדטרק נורא נחמד. יש, הגעתי לשלב שאתה מקבל גם קצת קרפטי, שאתה יכול לקחת ציוד שאתה מוצא, בכלל הלוט במשחק הוא מאוד נדיר. אז בדרך כלל שאתה, אתה יכול לשבור מלא דברים, אתה יכול לשבור תיבות, אתה יכול לשבור מנורות, אתה יכול לשבור מלא דברים. בדרך כלל תקבל אולי קצת אוכל, אולי קצת בריאות חזרה, אולי קצת מנה חזרה, אבל ציוד יחסית נדיר, ואתה יכול אחרי זה ללכת לעיר, לקחת את הציוד או למכור אותו או להפוך אותו לחומרים ולהרכיב מהם דברים אחרים. הקרפטינג הוא די בסיסי, זאת אומרת, אתה לא, אין יותר מדי סוגים של חומרים, אז זה מאוד נחמד. וזה, ואתה מתקדם, ואתה חוקר תרבות עתיקה שחיה במכרות, זה כנראה קו העלילה שעוד הגעתי עד הסוף, אבל אתה לאט לאט מגלה שיש משהו במכרות האלה שאתה לא בדיוק מבין, וזה נורא מעניין אותי, אני כבר בשלב שאני שחררתי את רוב האנשים, אז מעניין אותי לראות אם יש עוד ערים, או אם אני מגיע לסוף המכרה הזה, המשחק נגמר, אז זה יחסית מעניין. מה שנחמד במשחק הזה, מעבר לזה שהוא מעודד אותך לחזור אחורה, למקומות שלא ראית, ואתה קצת מנסה לזכור לאן היית צריך ללכת, זה שלמרות שהוא יחסית קבוע, כאילו בסופו של דבר זה רק ללכת להרוג אויבים, אתה יכול לשחק את הדמות שלך איך שאתה רוצה. נגיד, אני יודע שהסגנון המשחק שלך הוא קצת יותר ריינג'ד, אז אתה יכול נורא לבנות את הדמות שלך ולהשיג ציוד שהוא קצת יותר לטווח רחוק, ולהשקיע יותר במנה, מאשר... ללכת ולשחק כאילו עם חרב ומגן או גרזן וכאלה, וללכת להרוג אויבים בסגנון יותר קלאס. אז כן, יש איזשהו משחק של צחק וזה איך שאתה רוצה, אבל בגדול זה כמו כל פלטפורמר סייד סקולינג עם מבוך. זה נורא נחמד.
טוב, מעניין. ראיתי שיש אותו גם בסטים, אז אולי אני אגיע אליו מתישהו, למרות שאני כרגע, אני כבר חודשיים וחצי שלא קניתי אף משחק חדש?
וואו, זה לא רע. האמת, היו שני המשחקים האחרונים שהיו לך, Book of Demons, והמשחק שאתה תדבר עליו היום, קיבלת בחינם, לא? אז אני חצי נחשב?
כן. מה, לא, לא הוצאתי כסף. אני מדבר על המשחקים ש...
נכון.
שאני מקבל מיחץ. מה אמרת?
לא, אמרתי, כאילו לא קנית משחק, אבל קיבלת משחקים חדשים, אז זה חצי נחשב.
כן, לא, זה לא נחשב. לא הוצאתי כסף.
זהו, אגב, גם בבוק אוף דימנס קיבלתי קוד הנחה מאוד משמעותי לבוק אוף דימנס, אז בסוף לקחתי אותו, אבל זה גם היה בדצמבר, זה לא היה בינואר.
טוב, בסדר.
כן.
אני לא יודע למה, אבל איך קוראים לזה? הציון של קאזם בסטים הוא מיקסט. לאנשים יש כל מיני טענות לגביו, אבל שום דבר שהוא כאילו מאוד בעייתי, זה לא כאילו, זה לא של המשחק יש... באגים או דברים ששוברים אותו, יש לא יודע, יש כל מיני, מישהו אמר שבגלל שהוא מיוצר פרוצדורלית אז זה קצת חוזר על עצמו וכל מיני דברים כאלה, אז אני לא יודע, כאילו...
זהו, קשה לי להגיד, כי אני שוב רק 5-6 שעות בתוך המשחק, אבל העניין הוא ש... תראה, לשחק בו, אני עדיין לא יודע מה יקרה שאני אסיים אותו, אבל לשחק בו פעמיים... אולי אם נורא משעמם לי, כאילו אין לזה את הריפלייביליטי של Into the Bridge שאני יכול לשחק כאילו כל יום, כל היום, אתה יודע, אבל אם אתה רוצה פלטפורמר סייד סקרולינג נחמד וכבר שיחקת בכל הסטים וולד דיג, שאני נגיד סטים וולד דיג כבר לא יכול לשחק פה יותר, וכל אלה זה משחק כאילו סופר נחמד, ואמרתי לך, כבר אמרתי בדיוק בפרק הקודם שהמשחק יש לו ביקורות מיקסט, הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה כי זה כאילו, זה אומר שיש שם דברים מעניינים. לא יודע, אני האמת שדי נהנה ממנו, זו אני בצד הנכון של המיקס.
עושה רושם שהוא היה בקיקסטארטר, וכנראה לקח הרבה זמן וזה, אז יש אנשים שכעסו עליו בגלל הקיקסטארטר, דברים כאלה. זה נראה כאילו כל הביקורות עליו הם דברים קטנים שהציקו לאנשים, בגלל זה רק מיקסט ולא very negative.
אני לא יודע על מה דיברנו אתמול, כי אני כבר, המוח שלי נמחק, כאילו המוח שלי מתאפס כל יום, אבל אמרתי אתמול שיש אנשים שרק צריכים חיבוק, אז זה עוד אחד מהמקרים האלה.
דיברנו אתמול על התגובה של
רדיט.
כן, התגובה של רדיט על אירוס. טוב, נעבור הלאה. בוא נדבר על משחק הכי חדש בשוק. ממש יצא לאחרונה.
רגע, גם אין לי הרבה זמן, ידעתי שישאר לי זה 5 דקות לדבר על זה, אז אני אגיד לך בגדול.
מה לא, יש לך הרבה זמן, מה אתה מדבר? אנחנו עכשיו בדקה 20.
אוקיי, לא, אני תמיד מרגיש שאני צריך ככה לעשות קומפרס לכל המחשבות שלי. אז זהו, השבוע, אז חוץ מ... זה בכלל היה סיפור מעניין. אני הולך לדבר על משחק יחסית, לא הרבה אנשים מדברים עליו, חברת אינדי קטנה, שנקרא League of Legends. לא יודע אם שמעת. אז יש לו גם איזה סצנת אי-ספורטס קטנה כזאת, לא כל כך משמעותית.
כן, הוא בכלל לא המקום הראשון בטוויץ' חצי מהזמן, וחצי השני הוא המקום השני מתחת לפורטנייט.
כן, אז כאילו, אני לא הולך לדבר על ביקורת, על המשחק, אבל מה שכן, כל הסיפור עם הירוז לאחרונה, וזה דחף אותי להתקין ליג.
גם אותי.
יש לי מערכת יחסים נורא מוזרה עם ליג, אני בדרך כלל יש לי איזה דחף, אני רואה כאילו יש לי מחלקת וידאו מדהימה, אגב, אני אתן לך איזה סיפור צדדי, הבן אדם שמנהל את המחלקת וידאו של ליג, היה לו את הפודקאסט אחד הכי מצליחים ל-Heroes of the Storm, עד שהוא קיבל את העבודה בריוט, ואז הוא היה צריך לעזוב את הפודקאסט הזה. זה סיפור נחמד. בקיצור, אני רואה וידאו שלהם, יש להם וידאו מדהימים, ואז אני אומר, אוקיי, מגניב, אני הולך להתקין ליג. ואז אני משחק בו איזה חודש, חודשיים, ואז אני כזה, טוב, בסדר, כאילו משעמם, וזה, ואז אני מתקדם. והפעם שמתי לב שכל הניסיון המובאי שלי מהירוז קצת עבר לליג, ואז אני, כאילו, לא רק שאני גם מנצח יותר, גם כאילו יותר כיף לי, כי אני מבין, אני סוף סוף מבין מה קורה, ובצד שני גם המשחק עצמו, ראיות עשו הרבה דברים כדי לפשט אותו, לתת לשחקנים, כאילו כשאני שיחקתי ליג בפעם האחרונה, ואני, כאילו, תיאורטית אתה יכול להגיד שאני משחק ליג, אני מסתכל על ההיסטוריית משחקים שלי, ויש לי משחקים מ-2014, אבל בתכלס זה כאילו ממש מעט, וזה קצת מוזר. יש במשחק עכשיו אובג'קטיבס, ונורא ברור, כאילו שאתה משחק תפקיד מסוים, נורא ברור מה אתה צריך לעשות, ונורא ברור לך מה אתה צריך לעשות כדי להשפיע לטובה על המשחק. ליג, כשאתה מסתכל על, יש לך טאב של סטטיסטיקות, והם נורא עוזרים לך להבין מה היית צריך לעשות כדי להשתפר במשחק. אתה, כאילו, והם שמים את זה בצורה נורא ברורה. הם אומרים לך, כדי להיות ספורט טוב, אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5 דברים. חלק מהדברים אתה צריך לעשות בחלק הראשון של המשחק, חלק מהדברים אתה צריך לעשות בחלק המאוחר של המשחק, והנה הביצועים שלך בעשרה משחקים האחרונים. והנה מה שאנשים בליגות מסוימות, כאילו ברונזה, גולד, סילבר, דדדה, זה ככה, זה הביצועים שלהם, אז הם נורא, כאילו נורא מנסים לגרום לך להבין איך לשחק את המשחק, והאמת שבניגוד לפעמים האחרונות, הפעם אני גם לא משתעמם, אז נורא נחמד לי, ואני חושב שאני אפילו אנסה את מזלי קצת ברנג את העונה הזאת, ככה נראה מה יהיה עם זה. ונחמד, האמת שאני ממש, ממש נהנה. זה מצחיק, אני רואה הרבה גם סטרימרים של Heroes of the Storm לשעבר משחקים בליג, ואחד הדברים שהם תמיד אומרים שאם אתה עובר מ-Heroes לליג, אתה תהיה ממש טוב בטים פייט, אבל לא כל כך טוב להבין מה קורה במפה ואיך דברים עובדים, וזה בדיוק כאילו הפידבק של League of Legends נותנים לי, אומרים לי, אתה כאילו נותנים לך ציונים, אומרים לי, אתה A פלוס בקרבות, אבל B מינוס במפה וכל מיני כאלה. אני אשים פה כוכבית ואני אגיד לך שאני לא מתעסק יותר מדי בלסט היטינג, כי אני משחק ספורט, וספורט בליג מסתבר שלא צריך לעשות יותר מדי לסט היטינג, כאילו כל הדרך שאני מקבל בכסף זה לעשות נזק כאילו לגיבורים אחרים. אז כשאני בליין, כל מה שאני צריך זה פשוט ללחוץ על כפתורים ולקבל כסף, שזה נחמד. אבל גם ששיחקתי תפקידים, לסטטינג זה כאילו, זה, אחרי כמה משחקים זה הופך להיות נורא טריוויאלי, זה כאילו, כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לא לתקוף את, את המיניונס, שהם נהיים כאילו נמוכים, אתה פשוט הורג אותם, זה נגמר. אז, לא יודע.
כן, אבל זה, בזה זה נגמר, אתה נורא מפשיט את זה, יש... יש לכל דמות אנימיישן דיליי, ואתה צריך ללמוד כאילו כמה זמן לפני שהם מתים, אתה צריך ללחוץ כדי שלפני שהם ימותו, אתה תעשה להם מספיק נזק כדי שהם ימותו מהמכה שלך.
זה... לא יודע, זה כאילו, אני משחק כאילו פול נורא מצומצם של דמויות, אז אתה יודע, פחות או יותר בתחילת המשחק אתה עושה כאילו יחסית מעט נזק, אז אתה עושה את זה שהם נמוכים, ו... ככל שהמשחק מתקדם, ההתקפות שיכולה לעשות כל כך הרבה נזק, שאפילו אם אתה סתם כאילו לוחץ על מיניונים, הם ימות פשוט רק כי אתה מתקרב אליהם.
כן, אבל אני מדבר על ה-early game, לא על אחר כך. אני עם הדמות שבחרתי, שזו דמות שלא יודע, שזורקת כדורי אנרגיה, עד שבין שאתה לוחץ עם העכבר על המיניון, ועד שהכדור אנרגיה מגיע לפגוע בו, יש הרבה דיליי. וזה הקושי של הלאסטיקינג. למה אומרים שצריך מיומנות של לאסטיקינג? כי בדיוק בגלל הדילי הזה.
כן, לא יודע, זה הרגיש לי יחסית טריוויאלי. קודם כל, כאילו בעשר, כל הדבר הזה תקף בערך לעשר דקות הראשונות, ואז אתה כבר כאילו מתקדם. אבל, לא יודע, זה הרגיש לי, לפחות עם דמויות שאני שיחקתי, כי אני לא יודע מי שיחקת, אבל אני לא מכיר בערך 90% מהדמויות שם. זה מרגיש כאילו די... כאילו שזה די זורם, ואני יכול להגיד לך שבתור ספורט, יש לי, כאילו ספורטים שעושים שאם אתה עושה לסט היט, אז הגיבור שלי עדך גם מקבל את הכסף. אז אם אני רואה שכאילו הזה שלי עדי גם לא מי יודע מה בלסט היטינג, אני יכול לעזור לו, שזה נחמד. קיצור, לא יודע, אני, עד עכשיו אני נהנה, בוא נראה כאילו לאן המומנטום הזה. אבל זה, כאילו הקץ, זה משחק כל כך שונה. לגמרי מ-Heroes of the Storm, שזה כאילו, אני לא חושב שבכלל אפשר כמעט להשוות בין השתיים. זה מרגיש, כאילו Heroes of the Storm מרגיש כמו סופר סמאש יחסית למה שקורה בליג. כאילו זה תמיד כזה קרבות כל הזמן, וקצב ומהר וזה וזה, וליג מרגיש יותר כמו סטארקראפט. כאילו קצב איטי, תבנה, תתכנן, וזה נחמד.
אוקיי, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאתה מלא נקטע, לא יודע מה קורה לך שם באינטרנט.
זה בדיוק אותו סטאפ כמו אתמול, רק שהיום אנחנו בדיסקורד, אתמול היינו בסקאי.
טוב, אני לא יודע מה... זה עדיין קשור לאינטרנט שלך שתוקע את זה, גם אם זה הדיסקורד. קיצור, אתה נקטע מלא. בכל אופן, הסיפור שלי עם ליג זה שאי שם פעם, כשהתחלתי לשחק מובה, ראיתי את ליג אוף לג'נד, והמשחק נראה לי ממש מכוער, אז לא רציתי לשחק בו. ואז שיחקתי בכל מיני מובואים... אתה גם נקטע וגם בדיליי, אז זה בעיה.
אוקיי.
איפה הייתי? אז לא רציתי לשחק בו, שיחקתי כל מיני מובואים אחרים, בשלב מסוים יצא דוטה 2, ודוטה 2 נראה ממש יפה, אז שיחקתי דוטה 2, וזהו, ואז הגיע Heroes of the Storm, והפך להיות המשחק מובה הכי טוב שיש, כי אתה לא צריך... לדאוג מכל השטויות האלה. האמת שלפניו הגיע סמייט ופחות או יותר עשה אותו דבר, כי בסמייט מצד אחד הם השאירו את כל המערכות שיש למובואים האחרים בזה שיש זהב, יש חנות, ואתה קונה חפצים בשביל לעשות בילד, ויש לך את כל היכולות שלך שיש להם רנק, אז אתה בוחר את הרנק, אבל מה שהם עשו בסמייט, מאוד חכם, זה לתת לך אפשרות של אוטו-לבלינג לדמות שמופעל כברת מחדל, כשאתה מתחיל לשחק ואתה יכול לחבוט אותו באיזשהו שלב אחר כך, אחרי שעברת את הטוטוריאל, והאוטו לבל הזה גם מעלה לך רנקים אוטומטית וגם קונה לך ציוד אוטומטי. אז אם אתה משאיר את האוטו לבלינג מופעל, זה לשחק סמייט, זה פחות או יותר כמו לשחק הירוס. אתה לא צריך לדאוג מהבילד שלך, אתה לא צריך לדאוג מהלבלינג שלך, אתה פשוט חוזר מדי פעם לבייס, לנקסוס, איך שלא קוראים לו, בכל משחק זה קונה לך את הציוד מהזהב שצברת ואתה ממשיך הלאה. גם סמייט נורא, כאילו הרבה פחות תלוי בלאסט איטינג, וסמייט יש לו גולד שרינג לכל ליין.
אני ממש נהניתי מסמייט כששיחקתי בעיקר את המצב הרנה שלו, את המצב מובה.
כן, מצב הרנו שלו, מצב הרנו שלו יוצא מן הכלל, ואי שם לפני שנתיים שאירוז רצו לתת לנו ארנה, ואז בעצם נתנו לנו ברול ורציתי להרוג אותם.
כן, בדיוק.
זהו, ואז, אבל League of Legends עבר הרבה דברים מאז שהוא היה מכוער, והיום הוא נראה לא רע, והיום הוא הרבה יותר ידידותי לשחקנים מתחילים, ויש לה, לפחות לסטור יש לך recommendation, פחות או יותר כמו שיש לך בכל משחק אחר היום, גם אם משחקים עם דוטה 2, אז בדוטה 2 לא רק שיש לך המלצות של המשחק עצמו, אתה יכול לטעון מדריכים לתוך המשחק. ואז אם אתה טוען בדוטה 2 מדריך מסוים, אז הוא אומר לך בדיוק איזה לבלינג לעשות, ואיזה ציוד לקנות וכן הלאה. אבל לדוטה 2 עדיין יש לו את כל הדברים, כל החולי של המובה, של הדוטה המקורי. שזה, אתה בשביל לחזור אחורה, אתה חייב לקנות Scroll of Town Portal, וכל מיני שטויות כאלה. וכמובן משחקים שנמשכים שעה. ואני אמנם לא יצא לי יותר מדי להיכנס לליג מאז שהורדתי אותו, כאילו עשיתי את הטוטוריאלס ועשיתי קצת ורסז, אבל אתה מהניסיון שלך אומר שהמשחקים בליג עכשיו יכולים לקחת בממוצע של חצי שעה במקום שעה, שזה גם הממוצע שסמייט התכנס אליו.
כן, שיחקתי במשחקים שלי, אני משחק זה בדרך כלל, אם המשחק צמוד זה בערך 35 דקות, אם המשחק חד צדדי, בערך 20 דקות. הם עשו הרבה דברים כדי לזרז את המשחק, חלק מהם רואים שהם לקחו השראה מהירוז, יש לך נגיד, בתחילת המשחק יש לך איזה בוס שאתה יכול לקחת, שהוא דוחף את הליין, שזה משמעותית מזרז את המשחק. בכלל הם מאוד מודדים לשחק סביב אובג'קט, אז זה לגמרי מודד לזרז את המשחק. אני פשוט שומע את עצמי באקו מהרמקולים שלך, וזה גורם לי לפיצול אישיות.
אין לי שום רמקולים.
איזה מוזר. אני שומע כאילו הד של עצמי, ואני כזה, וואו, מי זה הבן אדם הזה, ולמה יש לו בעיות דיקציה?
זה לא ממני. אני עם אוזניות.
מוזר. זהו, אז בקיצור, רציתי רק להגיד לך, לקורת היחידה שיש לי לגבי המשחק, זה המערכת מוניטיזציה שלו, כאילו. אני בטוח שראיות עושים הרים של כסף וממלאים חדרים, מטילי זהב ומתפלשים בהם, אבל וואו, כמה סוגי קורנסי, בעצם יש לי שתי ביקורות, כמה סוגי קורנסי יש להם? יש להם בלו אסנס, אורנג' אסנס, משהו סגול, שאני עדיין לא סגור מה הוא עושה, וזהב. לא ברור לי איך זה עובד, אז אני פשוט, כרגע אני פשוט אוגר מלא משאבים, ואני אחליט מה לעשות איתם שאני אבין משהו. פיצ'ר נחמד שיש להם, זה שאתה מקבל כל חודש, נראה לי חודש, אתה מקבל מה שנקרא Your Shop, שזה הנחה משמעותית מאוד מאוד מאוד, על גיבורים שאתה משחק הרבה. כאילו אתה נכנס לזה מסך ואומר לך, אוקיי, יש לך הנחה על 1, 2, 3, 4, 5 גיבורים וסקינים, שאתה, כאילו שראינו ששיחקת הרבה לאחרונה, ואז כאילו אתה מקבל הנחה על הדברים שאתה באמת צריך, שזה נחמד. כאילו זה יותר דינמי מאשר סתם להיכנס לחנות ולקנות משהו בסייל. והביקורת השנייה שיש לי, שיש להם שם מורכבות מאוד גדולה, בגלל שנראה לי שאין להם טלנטים, ויש להם כאילו חנות עם חפצים גנרים, אתה יכול להיכנס למשחק עם מה שנקרא רונות. והרונות האלה נותנות לך מין בונוסים מאוד קטנים, ומאפשרות לך לשנות את הדמות איך שאתה רוצה, נגיד. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני בוחר רונה שכל פעם שאני עושה למישהו crowd control, אז אני מתרפא קצת. ואתה כאילו, אתה יודע, זה דברים יחסית קטנים, אבל שמשפיעים על איך שאתה משחק. שזה מצד אחד נותן לך הרבה קסטומיזציה, מצד שני, בתור שחקן חדש אין לי שום מושג מול מי אני משחק, ומה הקבוצה שלי מנסה לעשות, אז אני פשוט, אתה יודע, בוחר מה שהמשחק ממליץ ומתקדם, אבל יש שם המון עומק שבתור שחקן חדש, אני לא חושב שכאילו אני אפילו רוצה להתעמק בו יותר מדי.
בסדר, גם טוב. אני מאוד בעד להיכנס הליבר למשחקים חדשים ולעשות מה שבא לך.
כן, כן, ואגב, אני הייתי בדיוק בסירה שלך, אני הפסקתי לשחק ליג, כאילו, אני התקנתי אותו פעם ראשונה לפני המון שנים, פתחתי, ראיתי, יש איזה גיבור אחד שקוראים לו עזריאל, יאללה, כאילו, עזריאל, והוא נראה כמו איזה, כאילו, דמות חצי אנימה, אבל לא, ואז אני אסתכל, אני אומר, מה זה, הדבר הזה נראה כמו איזה משחק פלאש משנות ה-90, סגרתי. וזהו.
אז זה אומר שעוד 3 שנים אתה צחק וורפריים.
כן, לא, ניסיתי וורפריים, אמרתי לך, כאילו, אני פשוט כל כך הייתי בתוך דסטיני, שאני לא יכולתי לשחק וורפריים במחשב, ווורפריים בסוויץ' עשה לי מושן סיקנס, אז אני לא חושב שזה יקרה.
חשבתי שאתה עדיין ברתיעה בגלל הגרפיקה.
לא, אם אני רוצה לשחק עץ קריסמס ממתכת נוזלית, אני אעשה את זה בזמני הפנוי.
בסדר גמור. טוב, אין לי עוד מה להוסיף לליג אוף לג'נדס, אני רוצה להמשיך לנסות את זה, אבל מצד שני, אני גם רוצה לשים זמן על הירוז, בשביל שיהיה לנו על מה לדבר בפודקאסט שלנו שהוא על הירוז, אז זה קצת קשה, כי לא נראה לי שיש לי את האנרגיה לשחק שני מובה בו זמנית.
כן, זה פשוט תשחק ליג שאתה רוצה להירגע מהירוז. אני יכול לעשות שיר של אימפיריוס עשיתי אתמול בפודקאסט, זה קיבל ביקורות טובות.
טוב, בסדר.
זה הולך אימפיריוס, אימפיריוס, זהו. אוקיי, סיימתי.
כבר הספיקו לתת איזה ביקורות טובות?
זה היה כן, בקבוצת וואטסאפ של Heroes of the Storm, מישהו העיר איזה הערה.
הבנתי, בסדר כמור. אוקיי, אז נעבור למשחק שלי, אנחנו באמת קצת, כאילו, יש לנו הרבה זמן. יש לנו עוד 10 דקות שלמות שצריך למלא. אז בוא אני אגיד לך,
רציתי להשאיר לך קצת זמן לדבר, אני אוהב לדבר.
לא, אין הרבה מה להגיד, אבל אתה לא צריך, בפודקאסט שלך אתה צריך להיות אחראי לזמנים, בפודקאסט שלי אתה לא צריך להיות אחראי לזמנים.
אגב, שאני כשראיתי את השם של המשחק שאתה הולך לדבר עליו עכשיו, חשבתי משהו אחר, וחשבתי זה safe for work המשחק הזה, אבל חשבתי משהו אחר.
זה safe for work מבחינת הוויז'ואל. מבחינת הטקסטים, אז יש הרבה התייחסויות לסקס ולסמים ולדברים כאלה. אז אם אתה קורא אנגלית, זה לא safe for work, אבל מבחינת הוויזואל אין שום דבר שהוא לא זה. אז בוא נגיד את זה ככה. עומר, האם אי פעם רצית לשחק visual novel dating sim, ורצית לראות את כל הסיומים של המשחק, אבל התייאשת כי לוקח עשרות שעות להגיע לזה?
אני לא יודע אם אני מתבייש להגיד, אבל אף פעם לא שיחקתי visual novel dating sim.
אין מה להתבייש. האמת שזה, מצד אחד זה אחד הז'אנרים הכי מוכרים בתחום, אבל יותר בקטע של בדיחה, מעט מאוד, טוב, לא מעט מאוד, אבל רוב האנשים לא משחקים visual novel dating sims.
יש visual novel dating sims שהם כאילו מערביים, כי כשאני מסתכל בסטים, זה הכל נראה כאילו שזה מגיע מקוריאה ויפן וכאלה.
אני מנסה, התשובה היא כן, אני כרגע לא מצליח להיזכר בדוגמה שאני רוצה לחשוב עליה. אז אני אבדוק את זה אחר כך, אבל בקיצור, אז המשחק שאני הולך לדבר עליו נקרא Monster Prom. Monster Prom הוא, רגע, אני פשוט תוך כדי מנסה לבדוק משהו. עד כמה שאני יכול לראות, דוקי דוקי ליטרצ'ר קלאב לא הוא מערבי, כאילו למפתח שלו קוראים דן סלווטו.
אוקיי, כי דווקא
לא כל דבר שנראה אנימה הוא באמת אנימה, עומר.
זה נכון, אני פשוט עושה הנחות מפליגות, והאמת שראיתי אנשים משחקים את זה בטוויץ' ולא הבנתי מה הם רוצים. יש, כן, תדבר, אני תכף אזכיר לך איזה משחק שאני כן מכיר שום.
בסדר גמור, אז Monster Prom הוא visual novel dating sim שהוא פרודיה על הז'אנר של עצמו, והפואנטה שלו זה שהוא רוצה לתת לכם את החוויה של visual novel dating sim בזמן של שעה. כשמתחילים את המשחק, ייקח לכם מקסימום שעה לעבור מההתחלה עד הסוף שלו, ואז אתם יכולים להתחיל שוב בשביל לקבל עוד איבנטס ועוד סופים, שיש הרבה מאוד מהם. אם אני זוכר נכון, יש 100 ומשהו סופים שונים ו-1000 ומשהו איבנטס שונים במשחק. אז הפואנטה הוא שצחקו בו הרבה 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 פעמים בשביל להגיע לכמה שיותר מהסופים האלה וכמה שיותר מהאיבנטס האלה. ותוך כדי הוא גם מלא בהומור, בשבירת הקיר הרביעי, בבדיחות מטופשות על עולם הרומנטיקה האמריקאי, וכל מיני דברים כאלה. הסיטואציה היא שאנחנו במאנסטר היי, שזה בית ספר שמורכב ממפלצות. כשאנחנו מתחילים לשחק, אנחנו בוחרים אחת מארבע דמויות. הדמויות הן אסתטיות בלבד, אין להן שום דבר שהוא שונה. אתה יכול לבחור להם שם ופרונאון, כלומר, הטיה מגדרית, אתה יכול להיות מה שבא לך, ואז בתחילת המשחק אתה עונה על איזשהו שאלון שנותן לך את הסטאצ הראשונים שלך, לפי התשובות שנתת, ואז יש, אם אני זוכר נכון, שבע דמויות שאתה יכול ליצור איתם רומן, כשהמטרה היא בסופו של דבר להזמין את האהוב או האהובה שלך לנשף, ושהם יגידו כן, ואז תלכו לנשף. כמובן שלכל אחד מהסיטואציות האלה יש סיום טוב וסיום רע. ולפי המספר הענקי של הסופים, כנראה שיש עוד הרבה מאוד פרמיוטציות בדרך לשם, כי לא יכול להיות שיש רק שבע דמויות, ואז כן ולא לכל אחת מהן. ואז יש המשחק, כאילו, הטווח זמן שלו זה שלושה שבועות לפני הנשף, יש לך מקטעים של בוקר, צהריים וערב, בבוקר ובערב אתה בוחר את אחד החדרים בבית ספר, בית הספר, ללכת אליו, לכל חדר יש השפעה על תכונה אחרת, כשאתה הולך אליו כל פעם יהיה איזשהו אירוע אחר, שחוץ מלהעלות לך את התכונות, ייתן לך עוד איזה משהו, יקדם אותך ברומן שלך עם אחת הדמויות, ייתן לך אירועים מיוחדים שאתה צריך לעבור איזשהו מבחן בשביל להצליח בהם, כאילו, בניגוד להרבה משחקים דומים, לאו דווקא ויז'ואל נובלס, אבל משחקים שהם משחקי סטאץ, שאתה צריך להם תכונות מסוימות בשביל להגיע לדברים מסוימים, די מסתירים פה הכל, אתה לא יודע מה המינימום סטאט בשביל לעשות משהו, זה חלק מה, כאילו, כל המשחק הוא בנוי על ניסוי ותהייה. אני הגעתי למסקנה שבשביל הדמות, אני שיחקתי בו פעמיים וחצי, הגעתי למסקנה שבשביל הדמות שרציתי לקחת לנשף, אני צריך סטאט מסוים, ואמרתי, אוקיי, אני צריך להביא אותו מעל 15. אז זה מה שעשיתי כל הרן, זה דפק לי הרבה מהתכונות האחרות, אבל הצלחתי בסופו של דבר. זהו, וכאילו יש דברים ממש מוזרים במשחק. כל פעם שאתה מסיים אותו קצת כמו ריינז, אתה מקבל עוד דברים. אתה מקבל עוד חפצים שנמצאים בחנות, ועוד כל מיני דברים שנפתחים בפניך. אז לא רק שיש המון דברים שאתה יכול להשיג בפעמים הראשונות שאתה משחק בו, גם נפתחות לך עוד אפשרויות אחר כך. עכשיו, חלק מהחפצים שאתה מוצא בחנות הם חפצי איבנט. חלק מהחפצים הרגילים פשוט נותנים לך מינוסים ופלוסים לתכונות מסוימות. אני לא ידעתי את זה, שוב, זה עוד דבר שמוסתר, אני קניתי קוקאין, גיליתי שהוא מעלה לי את הצ'ארם ואת הבולדנס, משהו כזה, אבל מוריד לי את האינטליג'נס, או את הסמארט, איך שלא קוראים לזה. אז זה משהו שאני לא ידעתי. אני קניתי את הטמפון של מלכת הנשף, יש אצ'יבמנט מיוחד על זה, לאצ'יבמנט הזה קוראים יו, כי זה מגיע לקנות טמפון, אבל זה, we've the team, כאילו, אנחנו מפלצות, זה הגיוני. אחד החפצים שקניתי בריצה הראשונה שלי זה גופה, שזה חפץ לאיבנט, ואז אתה נתקל באיבנט שהילדים הקולים של הבית ספר, שהם כאילו פאשניסטים כאלה, כאילו הם באים אליך ואומרים, למה אתה מסתובב, למה, במקרה הזה זה את, כי שיחקתי בחורה, למה את מסתובבת עם גופה כל הזמן? ואז אם יש לך תכונה מספיק גבוהה, אתה יכול להגיד להם, זאת הצהרה אופנתית, ולשים את הגופה על הראש בתור כובע. וזה הצליח לי, ואז התחלתי טרנד של לשים גופות על הראש בתור כובע, ואפילו הגעתי למגזין הווג שחגג את לשים גופות על הראש בתור כובע.
אוקיי.
זהו, אז המשחק מצחיק, מלא הומור, אני כאילו ישבתי פה בשבת בבוקר מולם, פתחתי את המשחק ופשוט צחקתי כל השתי ריצות הראשונות, אחרי שכאילו אתה עובר אירועים מסוימים, אז כאילו אתה כבר לא תשב ותקרא אותם שוב פעם, אז אתה פשוט מעביר אותם, עד שאתה נתקל באירועים חדשים, אז אפילו עם ריצה מלאה של המשחק זה שעה, אחרי הפעמים הראשונות זה כבר יהיה פחות משעה, כי אתה מדלג על חלק מהאירועים שאתה מכיר ודברים כאלה. יש לו פיצ'ר אחד שמבדיל אותו מכל המשחקים האחרים בז'אנר, שזה מולטיפלר, יש לו גם לוקל מולטיפלר וגם אונליין מולטיפלר, אין לי מושג איך זה עובד, התכוונתי לצפות ביוטיוב, לראות מה קורה שם, אבל לא יצא לי לעשות את זה. ואני מניח שיש אירועים וסופים שאפשר להגיע אליהם רק אם משחקים במולטיפלייר. אם משחקים כמה אנשים ביחד שמנסים, אולי אפשר להתחרות על, על אותם NPC, ואז קוראים דברים, אני לא יודע, זה, אבל זה, זה פיצ'ר אחד שהוא באמת ייחודי למשחק הזה. זהו, לא כתבתי כמה הוא עולה. כמה אתה עולה, מאנסטר פרום? בוא נראה. אתה עולה 12 דולר. לא, 12 דולר. במחיר הזה אני די ממליץ אותו לכולם. אפילו אם אתם לא בקטע של Visual Novel Dating Sims, אבל אתם כן בקטע של Adventure Game, Humor Game, דברים שהם פרודיה על עצמם, אז אני ממליץ על המשחק הזה. אני קיבלתי אותו עותק לביקורת מחברת יחץ, גילוי נאות, אבל זהו, אז אני בעיקרון ממליצה, במיוחד אם תמצאו אותו מתישהו במבצע. גם 12 דולר לדעתי הוא שווה, יש בו מספיק תוכן בשביל לנצל את ה-12 דולר האלה, אבל אם תמצאו אותו במבצע, אז הוא אקסטרה שווה.
מגניב, קדימה לווישליסט.
כן. טוב, אתה הלכת לבדוק משהו, מה הלכת לבדוק?
יש משחק, אני ראיתי אנשים משחקים אותו בטוויץ' בזמן שמחכים בתור לכל מיני משחקים אחרים. זה משחק, ואולי בטעות יהיה לך את השם הזה בראש, אבל אין לי שום סיכוי להיזכר בשם הזה. זה סוג של ויז'ואל נובל, יש כאילו הסיטואציה זה גיימרים עומדים בתור לפני איזה אירוע אי-ספורט, וחלק יש להם קוספליי וחלק זה, ואתה אחד מהגיימרים, ואתה כאילו צריך לדבר שם עם בנות בתור, ואני פשוט, זו הסיטואציה בה שאתה נכנס למשחק. יש לזה שם מגניב, אני פשוט לא זוכר איך קוראים למשחק הזה, וזה כאילו ויז'ואל נובל מערבי שאני זוכר, אני פשוט לא, אין לי שום דרך, וניסיתי 20 מיליון חיפושים בגוגל, אין לי שום סיכוי להיזכר בזה.
אין לי שמץ של מושג על מה מדובר, אבל משחק מערבי שהוא, הוא תכלס ויז'ואל נובל, למרות שיש לך אלמנטים, כאילו אתה באמת מסתובב שם ולא רק מעביר דברים, זה Night in the Woods. וזה משחק שדיברנו עליו בעבר בפודקאסט, ואני ממש ממליץ עליו. זה משחק מאוד טוב. זה סוג של קרוס אובר בין ויז'ואל, כאילו בין פיור ויז'ואל נובל, לבין משהו כמו טלטייל גיימס, אבל יש בו, אין בו את כמות הקוויק טיים אבנטס שיש בטלטייל גיימס, או איך קוראים לזה? נו? נו, המשחק הזה עם הזמן, שזה
משחק עם זמן?
Life is Strange, כן.
אוקיי.
אני שכחתי רק את ההמשך שלו, Before the Storm, ושכחתי איך קוראים למשחק הראשי. אז אתה יודע, זה תלוי. כאילו, Visual Novel, Pure Visual Novel, זה, יש מה שנקרא Graphic Screens, ועל פני ה-Graphic Screens האלה יש קופסאות טקסט, וזה כל המשחק. זה Pure Visual Novel, אבל אנחנו כבר לא בתקופה הזאת, יש לנו כל מיני משחקים עם עוד פיצ'רים. אחד המשחקים שהמלצתי עליו ממש לאחרונה זה The Letter, האמת שאני אבדוק מי פיתח אותו, כי הוא ויז'ואל נובל, קודם כל ממש, כאילו, אם מסתכלים על איך קוראים לזה, על עץ עלילה שלו, יש לו עץ עלילה כזה כמו של Detroit Become Human, והוא כאילו משחק מורכב בטירוף. ברמה של דיטרויט ביקם יומן. אז בעוד למשחק כמו דיטרויט יש הרבה מאוד גיימפליי, הדלטר עובד כמו ויז'ואל נובל, אבל כן יש בו אלמנטים של משחקיות. אז יש המון משחקים שהם קופצים בין הגבול הזה של האם אנחנו רק מסכים גרפיים עם טקסט עליהם, או שיש לנו קצת יותר גיימפליי. מאנסטר פרום הוא רק מסכים גרפיים עם טקסט עליהם, אין לו עוד אלמנטים של גיימפליי חוץ מהחנות שקונים בדברים, אבל שוב, כאמור, הוא פרודיה לג'אנר. אז הנה, The Letter למשל זה משחק פיליפיני. Go figure.
כן, אוקיי.
כן. טוב, עכשיו זהו, לסיום אנחנו נדבר על ציפיות לעתיד. מה ציפיותיך, אומר?
אז קיבלתי אתמול הזמנה לבית הסגורה של משחק קלפים בשם קארדס עם קיי, כי זה משחק שנועד להביא את מלחמת העולם השנייה למשחק קלפים, אז ברור שצריך להיות עם קיי, כי זה כאילו סטייל מלחמת העולם השנייה.
אוקיי, לא יודע למה. גם אני לא.
כן, אבל זה כאילו, כן, אני לא יודע למה, אבל כל ה... אז כמובן שלא יכולתי להתאפק ושיחקתי בו אתמול בלילה. קודם כל, כאילו, בדרך כלל שאני נכנס לבית הסגורה, אני מצפה לראות, יודע, קצת דברים שבורים, קצת דברים לא עובדים, אוי ואבוי, כמה עבודה יש להם לעשות לפני שהדבר הזה בכלל צריך לצאת לבית הפתוחה. הדבר הזה בקושי רט. כאילו, הייתי צריך איזה 20 דקות רק לקנפג כל מיני דברים בסטים כדי שזה יהיה כמו שצריך. אבל בסדר, עברנו את זה. זה סוג של טייק על, אנחנו, אני בטח אדבר עליו בפעם הבאה שניפגש פה, או היום בוואטסאפ בערב, מה שהגיע קודם. זה סוג של הארדסטון, עם עוד כל מיני אלמנטים מגניבים, והכל כזה, עם כל המדינות שהשתתפו במלחמת העולם השנייה. מעניין, סופר שבור עדיין, אבל יש שם איזה גרעין של משהו שיכול להיות מעניין. אז זה כנראה אני אשקיע בזה טיפה זמן, חוץ מזה הירוז, ליג, קאזם וכו.
יפה, אז אצלי דיברנו קצת בפרק הקודם על הבינגו של וורקינג גיימרס, אז יש לי נכון לעכשיו רשימה של 16 משחקים שמחכים לי מתישהו השנה, ואני לא יודע מתי אני אשחק כל אחד מהם. למה רשמתי את זה פה? שאלה מעניינת. אז למשל, בתחום המשחקים הישנים, יש לי, למשל, אני צריך לשחק בדאבל דרגון, כי זה משחק שיצא בשנה שנולדתי בה, אבל זה משחק שאני צריך לקנות אותו, אז זה כנראה יהיה מאוחר יותר השנה, כי אני לא מתכוון להוציא עליו כסף כרגע, אפילו אם זה, לא יודע, 10 שקל. זה קצת יותר מ-10 שקל, זה 6 bucks, זה 20 שקל, 22 שקל אפילו, בכלל מוגזם. אם מישהו מהמאזינים רוצה לתת לי אותו מתנה, אז הוא מוזמן. יש דברים כמו Grim Fandango, שזה משחק מלפני שנת 2000, למרות שאני הולך לשחק ברימאסטר שלו, שיש לי כבר ב-GOG, Darksiders שיש לי כבר בסטים, Battle Realms, שזה נכנס לקטגוריה של משחקים שלא שיחקתי בהם 10 שנים, שיש לי אותו ב-GOG, ודברים כאלה, כל מיני משחקים כאלה, זהו, אז אני פשוט צריך לבחור מהם. המשחק הכי היי פרופייל שיש לי מהמשחקים האלה זה Mutant Year Zero, שהוא נכנס לקטגוריה של משחק שהופיע ברשימת סיכום כלשהי של 2018. אז מצאתי אותו באחת מרשימות הסיכום של Waypoint. אז אולי אני אגיע אליו השבוע, אין לי מושג. משהו מהמשחקים האלה ישוחק השבוע, איזשהו משחק ישוחק השבוע.
כן, אפשר לבנות על זה שבתחום הפודקאסטים של גיימי, של משחקים, משהו ישוחק השבוע.
זהו, לא תמיד, לא כל פרק של סופי משחקים יש לי משחק חדש ששיחקתי בו. לפעמים זה משחקים שראיתי ביוטיוב, לפעמים אני מביא שני אורחים כדי שאני לא אצטרך לדבר, כל מיני כאלה.
ולפעמים זה League of Legends, משחק שיצא לפני מיליארד שנה.
זה בסדר, זה מותר. זה כמו שדיברנו פה על בורדרלנד 2, משהו כמו 5 שנים אחרי שהוא יצא.
נכון. זה משחק נחמד. אתה יודע שעדיין משחקים, אנשים עדיין משחקים איזה מולטיפלייר.
לא ידעתי, מה, כאילו קורפ?
קורפ, כן.
ברור, בסדר. כן, זה משחק שלא מת. טוב, זהו, זאת הייתה התוכנית שלנו, שורפים משחקים פרק 806. את כל הפרקים, כרגיל, אפשר למצוא באתר yesod.me. אותנו אפשר למצוא בטוויטר, יש את הקישורים לחשבון שלנו בהערות הפרק. את הפודקאסט האחר אפשר למצוא ב-stormchasers.podby.com.
כן, קראת לזה הפודקאסט האחר?
כן, הפודקאסט האחר שאנחנו מקליטים ביחד, זה הפודקאסט האחר.
הילד המוזנח אפשר למצוא ב...
בדיוק ככה. למרות שהוא פחות מוזנח מהפודקאסט הזה, כי עומר אשכר עושה לו עריכה.
כן, זה נכון.
וזהו, זה הכל הפעם. תודה לך שהיית איתי, עומר.
תודה שהזמנת.
ונתראה בפעם הבאה. להתראות!
יאללה, ביי!